היי סטף, זה אני, אורן, מפודקאסט הפודיום. אל תכעס, זה הכל מאהבה, ואפילו מהערכה, כל מה שאמרנו. תראה, יש לך את זה, את ההנדל, את הפינס, את הצליפה הכי טובה מאז שנייזמית המציא את הכדור. אבל גם אתה יודע, זה היה נראה נורא בשבוע שעבר. ומה הרי אנחנו עושים פה כל שבוע, אם לא ניתוחי ביניים? אז ניתחנו ביניים גם אותך. מה לעשות, סימני העבר הראו שאתה מדהים, כשהכל רץ ודופק ויפה לעין וזה, אבל לא תמיד קלאס וקלאץ' נכנסים באותה קטגוריה, ומה שחסר לך, כך חשבנו עד עכשיו, ואשמח אגב אם תמשיך להוכיח לנו אחרת, חשבנו שאין בך את הרוע הזה אולי, לקחת את כל המשחק על עצמך, לומר, פאק את! החבר'ה פה מתנהגים כמו נגרים, קלי אוברי עם 3-400 מעבר לקשת, די, אני סטף קרי, אלוף NBA, אפילו קונצנזוס MVP, את ה-MVP של הגמר הרי גנבו ממני, סבבה, אני מתפוצץ, ושיתפוצצו כולם. זה מה שרצינו שיקרה, סטף. כמו שבגמר מול טורונטו, הרי גם עם קליי ודורנט נפצעים, חשבנו שאתה תשמיד את כולם, כי אתה היית לא מזמן הרי השחקן הכי טוב בעולם. זה לא קרה, ואז התחילה העונה שעברה, ואתה גם נפצעת, ודרדלה, ולא ידענו איך תחזור, ואתה יודע, והשיער הזה, כאילו, מה זה השיער הזה? וכל הפסד תבוסה, ואמרנו את שאמרנו. תראה, יכול להיות שהגזמתי כשאמרתי שסטף הוא אפילו לא הקרי הכי טוב במשפחה. אבל זה היה, אתה יודע, לתת לפרגן קצת לסט, עושה עונה טובה וזה, מסכן הילד, חטף קוביד אפילו, לא התכוונו לנחס. אבל היי, נכנסנו גם אותך, לא? עוד באותו יום דפקת בפורטלנד 62, סי קריירה, מאז שדיברנו בשלושה מתוך ארבעה משחקים, אתה בדיוק מה שחשבנו שאולי אתה לא יכול להיות. אבל הנה, אתה לא רק מסי של הכדורסל, מצאת, אולי דרך הביקורות, גם את הרעל הפנימי הזה. ראית מה זה סטף? אולי כל מה שהיית צריך זה סימני שאלה מהמזרח התיכון? בוא נגיד את האמת, אנחנו אוהבים אותך. מה יותר כיף עבורנו מלראות אותך מצליח? הלו, הדביל שמחזיק את המיקרופון, הימר עליכם כאלופי הליגה. שנתיים ברציפות, גם בשנה שעברה וגם השנה לפני הפציעות. ובכל זאת, גם אחרי הפציעות, אמרתי שתפתיעו את כולם לטובה. השנה אפילו בחרנו אותך בסיבוב הראשון בפנטזי. את מי בוחרים ככה? אותך. אולי היה באמת, אולי הכל היה בין, אתה יודע, כל מה שהיה שבוע שעבר היה מין איזה אמה יעמיק גרסת סן פרנסיסקו. רצינו להניע אותך. אז בין כל השלשות שלך עכשיו זרוק אלינו גם איזה מילה טובה. אז יאללה מר קרי, נסיים את המכתב בשיר. עם כל הכבוד לסף, אנחנו חייבים להודות שאתה ורק אתה הוא הקרי הבכיר. בינינו זה היה מבחן עבורך. ידענו שסופרסטאר אמיתי ייקח את הירידות לטובה. אמרנו שלא תיכנס לדיכאון או טענית. אז בוא נגיע לעסק. על הנחס החיובי של טלפז ושלי, הנה הטובת של פודקאסט הפודיום, אנא סטף, שלח חשבונית. אגב, אפשר גם בביט. ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, מביטן, אוי, אנחנו שוב בצפון בגלל סגר, אבל מה, אין מה לעשות. חודש ינואר, זה חודש של חלון העברות, ובחלון הזה חתמנו עם רכש חדש, בירה שפירה, מחיאות כפיים. כן, הפרק בשיתוף החברים החדשים שלנו מבירה שפירה, עסק משפחתי במובן הכי טוב של המילה. עסק שהתחיל, בירה, שיוצרים שישה אחים ואבא. אוקיי, בני אדם, לא מכונות. זה מאפשר להם לתת לבירות אפיון ייחודי, רחוק מהטעם הגנרי שאולי התרגלתם אליו. החבר'ה הירושלמים של שפירה הציבו לעצמם רף איכות גבוה, אבל לא מתפלצן. הם מאמינים שבירה זה משקע עממי בגובה העיניים. הבירה של שפירה טריה ולא עוברת כל מיני תהליכים שנועדו להאריך את חיי המדף, אבל במקביל פוגמים בטעם באופן דרמטי. לא, לא. בירה שפירה היא בירה טעימה. שלחו לנו ארגז, הבאתי אותו לצפון, אתמול עם שני האחים שלי, כשלישי בשרלוט, שתינו, כל אחד לקח, ה-IPA אדירה, יש בירה שקרובה לקפה, בריסטה ביר, מדהים. בקיצור, יש שם המון המון יציאות, מבחינת טעמים, הם מאמינים באיזון, הם רוצים ששום דבר לא יהיה חד מדי, אם זה יש מריר, מאזנים, מתוק, והם צודקים, ככה הכי טוב גם לבנות קבוצת NBA, לא? עכשיו, הרבה בגלל הקורונה, אבל בעיקר בגלל דרישת הקהל, הם פתחו בשפירה חנות אונליין, ולקוחות יש את האפשרות לקבל את הבירה הכי טריה, מהמבשלה עד פתח הבית. יש עמוד של מארזים באתר, 12 בקבוקים, 24, אנחנו נעשה איתם גם שטאפ, אל תדאגו, אתם גם תקבלו בעתיד סטיקרים. בחרו את סוג הבירות ואת הכמות, ובתוך כמה ימים זה אצלכם, יש הנחות מאוד יפות באתר, אוקיי? אבל, מאזיני הפודיום יש הנחה עוד יותר יפה. קוד קופון הפודיום יקנה לכם 15% הנחה על כל מה שתזמינו שם. אז יאללה, לבצע הזמנת סגר, אני מחזיק אתכם באוזן לבצע הזמנת סגר באתר שלהם, shapirobeer.co.il, זה shop.shapirobeer.co.il, זה ישר לחנות, אנחנו נשים לכם כיתוב, באיפה שיש את הכיתוב באפליקציות, יש שם מקום ללינק, אז אתם תוכלו פשוט ללחוץ, לעצלנים מביניכם, אז יאללה, אתר של שפירה, בחירה, קוד קופון הפודיום, 15% הנחה, משלוח עד הבית, והבירות החדשות אצלכם בתוך הגרון, לחיים, חברים, אלעד תלפז,
מה המצב? אני במוד של פלייאוף כבר, אני לא ישן, יותר מדי דברים, פה כל בריידי, אירון דונלד, ג'וש אלן, דני אבדיה, כולם ביחד, שמה. הכל מתערבב.
מדהים, מדהים, אנחנו ננסה להקליט פרק פוטבול השבוע, אז ננסה לעשות בלי ספוילרים עכשיו, מה שעשית לא נחשב לספוילר, הכל בסדר, וזה באמת, באמת מתחיל להיות קשה, אבל גם טוב, ואני לא יודע אם אתה יודע, תלפז, אבל אין כדורגל ישראלי עכשיו שבועיים, אז יש התפנה זמן קצת לדברים האלה. עוד יותר זמן. אני בטוח שאתה עכשיו מלא יותר בזמן, כי אין לך להסתכל על הפועל חיפה ודברים כאלה.
עזוב אותי, אני חושב שאדם סילבר סימן את הנחת הרווחה שלו, אנחנו שומעים אותה עד לפה.
בישראל לא משחקים. אז תראה, בדיוק. אז הלילה, בין כל ה... כן, בין כל הפוטבולים והזה, גם זיבזפתי ודפדפתי והייתי ער, ולא יודע, נרדמתי, תפצתי, תוררתי. אני, היינו אמורים בכלל, אתה יודע, עם כל מה שקרה גם עם סטף, וגם פה וגם שם, צריכים להגיד, מה שתלפז ואני עושים, זה סיכומי ביניים, אנחנו נתאם עליה, אנחנו אפילו נמציא פינות על שם טעויות שלנו, אנחנו נגיד דברים שיראו למחרת מטומטמים, ולהפך, לפעמים גם נשמע אולי טוב. אז דני כבר הכנתי את הפתיח לפרק הזה, או את ההכנה, ואמרתי, טוב, הנה, זה השבוע פחות טוב. שבוע שאתה יודע, גם לא עם הרבה נקודות, ומשחקים שבוקסקור שורות, בוא נגיד, אומללות, של 3 נקודות, נקודה, ואפס נקודות נגד בוסטון. ואז היה לילה, ששוב, יש המון משתנים למשחק הזה, שני שחקנים שלא, שפחות שיחקו ודברים כאלה, אבל פתאום גם 20, אני בטוח שיש לך הרבה מה להגיד גם על ה-20 האלה, על האופן שבו הן הושגו, גם טוב וגם בוא רגע נירגע, ועדיין לפחות זה נתן קצת טעם מתוק על שבוע מאוד קשה.
זה סופר חשוב בשבילו, קודם כל, כי אני חושב עוד פעם, יש מדינה שהיא בלחץ, זה מדינת ישראל, והיא תמיד תהיה בלחץ, okay. זה לא יעזור כלום, זה האופי שלנו, וכשהוא יקלה 20 כל משחק, ויכול להיות שנגיע לימים כאלו, אז גם יהיה פה לכולם מה להגיד. ודני צריך לנסות לנקות את הרעש הזה, אני לא בטוח כמה בלחץ הוא היה, אבל הוא היה צריך להיות באיזשהו לחץ, כי הוא הלך לקראת שלב שבו מורידים אותו או לספסל, או אפילו ממש פחות מזה, ואז צריך לחכות לנסיבות, ולסיטואציות, ולפציעות, ולכל מיני דברים כאלה. תחשוב על, על, על טרוי בראון כזה, שעכשיו לא שיחק, מאז תחילת העונה שהוא היה ברוטציה, עד למשחק הזה, איסק בונגה, כן. שפתח בחמישייה בימים הראשונים. זאת אומרת, הוא התקרב, למרות שהוא במעמד אחר, כי הוא נבחר גבוה בדרפט והכל, הוא התקרב לזה, המשחק הזה עוזר לו. הוא לא עוזר לו כמו שאנחנו חושבים שהוא עוזר לו, והחגיגה שיש הבוקר נניח בארץ, היא לא מוצדקת לגמרי, ונגעת בזה, זאת אומרת, הייתי מעדיף, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו אחר, ברבע השלישי הוא עשה דברים מעולים, והוא לא קלה נקודות שם, ואני מקווה שסקוט ברוקס והצוות שם, אומר לו את הדברים האלה גם וראה את זה בצורה הזו. ואני באמת חושב שסקוט ברוקס בא לכל העונה הזו, מאוד אוהב את דני, ומאוד כן רואה את כל הדברים הקטנים שדני עושה. אבל מה שאני ראיתי ברבע השלישי היה הפעם הראשונה שהוא לקח ריבאונד והלך עד הסוף, והוא הגיע ללאפ שפשוט הוא הכתיע אותו, ואחרי זה היה פעם ראשונה שהוא כזה כדרר והגיע לאמצע כזה מיד ריין שוט, מה שנקרא הבודירוגה שוט שלו, ששנה שעברה הוא עשה לא מעט כאלה, אחרי הקורונה במכבי תל אביב. ואלה הדברים שככל שהוא יעשה יותר, אז הם יבינו מה יש להם ביד. וכרגע הם עדיין רואים, בעצם קלה שלשות הרבה יותר טוב ממה שכולנו חשבנו, ועם ניצוצות של דברים אחרים. אבל אני מקווה שרואים את הדברים האחרים מספיק.
כן, בוא רגע אז נלך שנייה לכן לשלושה משחקים, אז היה נגד ברוקלין עם 3 נקודות, אגב, עוד דבר שנכנסנו, שלדעתי, כאילו, אני בטוח עברתי שאין סיכוי שהם ינצחו את ברוקלין, ואז הם ניצחו את ברוקלין, ונגד פילדלפיה, נקודה אחת, בלי ריבאונדים, בלי אסיסטים, בקושי זה, ונגד בוסטון, שזה 0 נקודות, פעם ראשונה שהוא לא קולע, ב9 משחקים אמנם, כן, אבל בכל זאת, 0 נקודות זה מבאס מאוד, אני בטוח. בוא רגע נדבר על זה, על הדברים שראית, ועד כמה מזה, אתה יודע, עד כמה מזה זה מערכת, שעדיין, אתה יודע, הוא גם חדש, והיא גם אין מה לעשות, זאת כן מערכת קשה, מקצועית אני מדבר. ראסל ווסטברוק וברדלי ביל, וברדלי ביל לוקח מלא, ושוב, אני לא מאלה שאומרים, ברדלי ביל צריך לתת לו יותר, ברדלי ביל אגב בנתונים פסיכיים בשבוע הזה. אבל גם היה לו קצת קשה, וגם קצת זה על עצמו, אתה יודע, לקחת יותר, לעשות יותר.
העניין הוא איזה שיטה הקבוצה משחקת, וכמה זה משפיע על דני, זה בעצם מה שאתה שואל פה, וברור שיש בזה הרבה, ואם אנחנו חוזרים למשל לשחקן כמו ג'יימס הרדן, לאחד כמו דני מאוד קשה היה לשחק עם ג'יימס הרדן, בטח בשיטה של דנטוני, כי דנטוני רוצה אנשים שעומדים להם מוכנים בפינות, והרדן שיעבוד, ואז ימסור להם אם יש דאבל טים. וזה לא מתאים, זה לא שיטה שמתאימה לדני. הרבה פעמים ביל באמת לא צריך למסור כמעט. הוא סקורר שנכנס לעונה הזו בשיא הכושר, הוא לא צריך למסור הרבה. אבל זה פחות טוב לדני, אין מה לעשות. וגם העניין הוא שהרול פליירס בקבוצה הזו, זו הבעיה, זאת אומרת, אוקיי, ביל זה אחד בעיניי פחות בעייתי. ווסטברוק בעיה גדולה, אנחנו מדברים על זה עוד מהעונה שעברה, בעיה גדולה, כי פשוט הוא פחות טוב בהרבה ממה שהוא היה פעם, אבל חושב שהוא אותו דבר, ותמיד הוא חשב שהוא יותר טוב ממה שהוא באמת. זאת אומרת, זאת בעיה גדולה. עכשיו, איפה עוד בעיה? שהרול פליירס, ראול נטו, איש סמית', אפילו רויה צ'ימורה, צד תומאס בריינט שיעבור MRI, וכשאתם שומעים את זה, אולי אתם כבר יודעים מה המצבו, אולי לא, דאביס ברטנס, כל אלה טובים בהתקפה. לא טובים בניהול משחק, ולא טובים בהגנה. ופה יש בעיה, וזה משפיע. עכשיו, מה החלק של דני? החלק של דני זה שקודם כל בהגנה, יש לו רגעים טובים מאוד, ויש לו רגעים של טעויות רוקי, שהוא ממש מאבד את זה בחילוף, ושתמיד יאשימו את הרוקי במצב הזה. זאת אומרת, פתאום יש שחקן שהולך ללאפ, עכשיו יש שם כל כך הרבה לאפים שהקבוצה הזו מקבלת, וחלק מזה זה אשמת הכוכבים, אבל זה כאילו, נולדת עם זה, זאת אומרת, שוב, תתאר לך יוסטון עם הרדן שיודעים שלא שומר, ואז גם יש עוד האחרים גם עושים טעויות, הם לא יכולים שזה יקרה, זאת אומרת, פה יש בעיה שאצלו החבל יותר קצר כשהוא יעשה טעויות בהגנה, עכשיו עוד פעם, יש לו רגעים, גם לפנות בוקר, רגעים טובים מאוד בהגנה, שהוא עומד מול אוליניק, או מול טיילר הירו היה פעם, ודנקן רובינסון שהוא עמד טוב, אבל גם שהוא הגיע באיחור, והוא ווגנר שם הסתבכו במי צריך לעשות חילוף לאן. זאת אומרת, שאתה מוסיף את הכל, יש לו חלק, שכרגע זה מצב כזה, שכשהוא עומד בפינה, אז הוא חייב לשים את השלשות האלה. וזהו, וזאת הבעיה, שהוא קצת תלוי מדי בזריקה הזו.
כן, עכשיו אתה יודע, בוא רגע, יש פה גם לדבר על הקבוצה בכלל, של כרגע המאזן הכי פחות טוב בליגה, בוא נגיד שגם להתעצבן, או אתה יודע, להגיב על המשחק של אתמול, של הלילה למשל, זה קצת בעיה, כי הם נתנו לשני שחקנים שקולים הרבה מאוד נקודות לנוח, או אתה יודע, אבל מעניין באמת יהיה לראות איך... כי דיברנו על זה גם בדראפט, הרצון נגיד, כשאמרו, סן פרנסיסקו, פיניקס, או בטח שאמרו גולדן סטייט או דברים כאלה, הנחת העבודה הייתה קבוצה רצה, קבוצה מצליחה, קבוצה מנצחת, יהיה לו גם עוד דברים לעשות וללמוד ותוך כדי, ופה הוא כן, אין מה לעשות. אמרנו שהיא תגיע לפלייאוף בגלל שחשבנו, טוב, זה המזרח, בין אם אמרנו זה יהיה במקום שישי או שמיני, זה פחות משנה, כרגע זה המאזן הגרוע ביותר בליגה, אתה רואה, או זה יהיה מעניין כאילו לראות את המסלול של וושינגטון, כן להתקדם כקבוצה אגב, כי הרי, אוקיי, יש פה גם כמה אוהדי וושינגטון שצריך לדבר אליהם, ולא רק, לא רק דני. אתה רואה את זה, אתה, יש לך איזה רוד מפ לזה?
בתחילת, לפני הדראפט, אני חושב שהתייחסנו לקבוצות האלה, כמו גולדן סטייט, אז עוד דיברנו כשקליי תומסון חשבנו שיהיה בסדר, ואז נכון. אמרנו, אוקיי, וגם פיניקס, הוא יכול להשתלב פה בקבוצה מצוינת, ואפילו לקבל דקות. ואז הוא כבר בארגון טוב, והוא מקבל דקות, ואין עליו את הלחץ הזה. זאת אומרת, כן, הוא, כדי לקבל אותן דקות, הוא יצטרך להיות טוב בדקות האלה, אבל אני חושב שיבואו עם המון סבלנות לסיטואציה שלו. ואז האופציות האחרות שהיו, זה היו קבוצות הצעירות, העולות, כמו קליבלנד, שרלוט, שיקגו, ש... באיזשהו מקום, אני אמרתי, זה יהיה סבבה בשבילו, כי לא יהיה את הלחץ הזה. ואיכשהו הוא יצליח לקבל גם את הלחץ וגם את הקבוצה הלא טובה. והלחץ נוצר כי יש את וסטבורק ואת ביל, ואז הקבוצה שממצב של אין לנו בעיה להפסיד הרבה, הם חייבים להיות באזור 50%, והם כרגע רחוקים מזה. הם כן היו בתוך המשחקים, זאת אומרת, הם היו יכולים לקחת בשקט, לפחות עוד שני משחקים, ולהיות עם 4-6, שזה הרבה יותר נורמלי, מלעומת ה-2-8. אז יש מסלול שלהם להגיע לשם, אבל קודם כל באמת צריך לראות מה המצב של בריינט, שאנחנו לא יודעים פה בבוקר של יום ראשון, כי הוא מאוד חשוב לקבוצה כן. הזו, אבל אני קצת לא אופטימי לגבי הסיכויים שלהם, ואנחנו אמרנו לפני, וקצת נסחפנו בכל זאת בסיפור וסטברוק, שאמרנו שזה יהיה יותר טוב מוול, כי הוא מקצוען, כי הוא בא לעבוד, וזה נכון. הוא עדיין עושה את כל הדברים האלה. אבל זה וסטברוק של הפלייאוף של יוסטון. זה היה וסטברוק גרוע מאוד. אז חשבתי אולי הוא קצת עוד התאושש מקורונה, ואולי עם הפגרה הקצרה, והוא יבוא אחרת. בינתיים הוא נראה ממש ממש באופציה הכי גרועה שיש, של אותו שחקן שמאבד איזה 5-6 עיבודים כמעט כל משחק. זה המון. ואם שאתה מוסיף לזה את כל ההחטאות שלו, אז זה המון פוזשנס. שעזוב גם את דני ברמה האישית, זה לא טוב לקבוצה, אין הנעת כדור. הצ'ימורה שלו, איזה מוסר גדול, אמר את זה בעצמו במסיבת פנים. אז כן, זה
הקטע עם וסטברוק זה פשוט מדהים, כי אתה כל פעם מחדש חושב שזה כן יעבוד, כי כאילו יש לו את הכל, יש לו את הגוף, יש לו את הזריזות, את האתלטיות, את הכל, אין לו אולי כליה, אבל כן יש לו הרבה דברים. אני אומר לך, יש משחקים שאני רואה את המשחקים, הוא מחתיק כדור למתפרצות של היריב הכי הרבה בליגה, אני חייב לבצות על הטון הזה, חייב להמציא אותו או משהו. יש לו החטאות שמוציאות התקפות בעבר, בקצב הכי גדול בליגה, והעיבודים שלו הם אסיסטים להדרים, אולי הוא מנסה להמשיך לעבוד על המאזן שלו, אבל אני באמת אומר, אתה צודק, כשהיה את המעבר, כשהיה את הטרייד, אגב, אני עדיין חושב, לא יודע למה, וסטברוק, תמיד אתה חושב, סבבה, זה עדיין יותר טוב מרוב הדברים, אוקיי? אתה אומר, זה עדיין יותר טוב מרוב מה שיכולת להביא. אבל אולי זה לא, ולא יודע, זה כמו, לא יודע, אולי וסטברוק הוא בעצם כמו להשתקר כזה, שתמיד אתה אומר על להשתקר, על לפני, אתה תמיד אומר, וואז, תהיה חוויה מגניבה, אני אבוא, אני אשתקר, כאילו, אני לא מדבר סתם על לשתות, אני מדבר על to get wasted, אבל תמיד למחרת אתה מרגיש חרה. לא יודע, אולי וסטברוק הוא באמת כבר פשוט מלא 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 אלכוהול בתוך גוף, אני לא יודע, זה קשה לי לראות את זה, הלוואי באמת שזה ישתנה, ובטח בשביל, גם בשביל אבדיה בהתחלה, ו... גם כן מה לעשות, אמרתי לך, אנחנו עכשיו קצת פרובינציאליים.
לא, אין
מה
לעשות, אנחנו צריכים את צריכה לנצח, אחרת זה יהיה רע, זה יהיה רע גם לדני, זה סיטואציות לא טובות כשקבוצה מפסידה, זה מאמן בלחץ, הכל, אין ספק שהוא צריך ניצחונות, זה גם יהיה טוב לו. עכשיו, לגבי וסטברוק, תראה, מאוד יכול להיות שהוא יהיה אחד השחקנים שכשהוא יפוש, זה תהיה המנעד הכי רחב של דעות על שחקן שהיו אי פעם. יש מחנה שאתה שומע אותו גם בארצות הברית, גם כשהיה את הטרייד, אלה שחושבים שהוא פשוט נזק לקבוצה, עד אלה שחושבים שהוא עדיין, לא רק אולסטאר, אפילו מעל אולסטאר, זאת אומרת, הוא סופרסטאר כן. שקצת ירד כי הוא בן 32, אבל אולסטאר mm-hmm. במינימום, וזה מדהים, אנשי כדורסל, בכירים, שמתווכחים על כל המנעד הזה, ואני אומר עוד פעם, אני חוויתי אותו מקרוב, גם בעונה שעברה, כשהוא היה ביוסטון, והיו רגעים שאני אומר, רגע, הוא פשוט אולי לא שחקן כדורסל טוב כבר. זאת אומרת, הוא ממש עושה נזק, יש עוד בעיה, הוא באמת כבר לא מטביע, זאת אומרת, העוצמות המטורפות שהיו לו, אין לו אותם עכשיו, הוא עדיין מהיר, הוא עדיין חזק, והוא עדיין מאוד נחוש, שזה דברים טובים, והולך לסל, ויש לו לא מעט אסיסטים טובים גם, אבל זה משהו שם, במהות לא נכון, וגם הוא עדיין לא נתון לשליטה של מאמן. זאת אומרת, היה את המשחק הרע מאוד, נדמה לי שזה היה נגד, זה היה נגד בוסטון, אני חושב שהם עשו, כן, כן. שכל החבר'ה, גריסון, מאתיוס וכל החבר'ה עלו ועשו את הקאמבק. למה המאמן מחזיר אותו? עכשיו, גם מייק דנטוני היה מחזיר אותו, סביר להניח. ואז זה אומר לווסטבורק, לא משנה מה, אתה פה 1-2, אתה וביל זה 1-2, לא משנה מה קורה על המגרש. ואני רוצה לחזור איזה ל-2015, כשהיה רוקטס מול קליפרס בפלייאוף, קווין מקייל היה מאמן של יוסטון, והרדן היה כבר אז הכוכב המוכרז של הקבוצה, והם עשו את הקאמבק המטורף, והרדן ישב כל הספסל על הקאמבק, בקאמבק הזה. זה, מה זה עשה לקריירה, להמשך הקריירה של קווין מקייל, אנחנו יודעים, זה לא עשה לו טוב, הוא לא נשאר שם הרבה, אבל זה רגע של מאמן, ואני חושב ששם אתה מבין, שהקבוצה הזו היא קודם כל של שני אלו, והמאמן מבין את זה, ואז זה אומר שהוא לא מאמן ב-100%, לפי הגאץ שלו, לפי הבטן. או שכן, ואז גם יש לי שאלה. זאת אומרת, קיצור, זה דיון. אתה יודע, ראיתי את גולדן סטייט השבוע, ואנחנו נגיע אליהם. ברד וואנמייקר, זה בדיוק הרכז שוושינגטון הייתה צריכה כרכז מחליף. עם כל הכבוד לראול נטו, שעושה דברים לא רעים, אבל הוא שומר נוראי. ואיש סמית' הוא גם לא רע התקפית, ועדיין שניהם חלשים בהגנה, זאת אומרת, אין להם אף עוגן הגנתי. וואנמייקר הוא חתיכת שומר, שגם שם את השלשות שצריך. אז לכן, פה בסגל יש בעיה שהם כרגע צריכים להתמודד איתה.
כן, אתה יודע, זה... שוב, המשחק הלילה לא מייצג, כי זה לא הרכב מלא שלהם, אבל מיאמי... פשוט ראיתי את ה... אתה יודע, שאתה רואה את הגרסת קונדנסט אפילו, שהיא כל הסלים ביחד, זה יותר קל מאולסטאר. לא, זה יותר קל ממשחק אולסטאר, אתה מבין? כאילו, כל ההגלה, וזה ברור, זה גם אבדיה, כן? יש בעיה בהגלה לכל הקבוצה, אבל שמע, בוא פשוט נראה מה יהיה, אני חושב רק צריך באמת לציין את ביל, ש... עשה מספרים חולים השבוע, קשה יבוא בטלות אליו, הוא גם אמר, אנחנו לא יכולים לשמור על רכב חונה, אז אהבתי את זה גם, וטלפז, אנחנו יכולים להתקדם?
אני רק אגיד עוד משפט אחד, כשיש לנו את הישראלי ב-NBA, וזה קצת מחזיר אותי לימי כספי, אנחנו פתאום לומדים על השחקנים ה-7, 8, 9, 10, 11,
ברור.
בכל קבוצה, ואתה פתאום גם רואה את הכישרון, כי אתה מסתכל, אתה רואה דרגיץ', אתה מסתכל עליו אחרת, אתה מסתכל עליו בקטע של כאילו, אל תקלה עכשיו, והכל נכנס.
האויב.
ואז אתה רואה כזה, טיילר הירו הולך על דני, ואתה רואה באיזה קלות הוא עושה דברים, זאת אומרת, כמה הוא מוכשר, וכמה החבר'ה האלה פשוט מוכשרים, פטריק וויליאמס, זאת אומרת, אתה מסתכל על הרוקיז, שאגב, שוב, כל הזמן מוכח איזה מחזור רוקיז, הרבה יותר טוב ממה שחשבו יש פה. מקסי, קלה 39 הבוקר. ואני אגיד משפט, דני היה יכול להגיע ל-30 היום. אוקיי, זה היה יכול להיות שם גם. ואולי אני נשמע גרידי, אז כן, אני קצת גרידי, אבל...
לא, כי זה היה כבר המסת נקודות, זה היה כבר ניפוח בוקס קור אולטימטיבי
מה שהיה שם. אני אומר, אם הוא קולע את הדברים האלה, שהוא בדרך כלל קולע ברבע השלישי, הוא מקבל עוד קצת דקות, והוא יכול להיות שהיה מגיע גם ל-30. אז אני אומר, זה שגם דני יש לו את הכישרון הזה, אבל כמה כישרון יש בליגה הזו? זה מדהים לראות, באמת מכל כך הרבה שחקנים, בכל מיני רקעים שהם מגיעים, וזהו, לא סתם, זה ה-NBA, סתם, זה היה איזושהי הרעד, דרך, אתה רואה את זה דרך העיניים של דני והוויזרד.
לגמרי, אז תראה, בגלל שאנחנו עכשיו מקליטים, ננסה כל שבוע, אבל אתה יודע, בתדירות יפה, מה לעשות, יש 3-4 משחקים בשבוע, וכל פעם דברים השתנו על אפנו ועל חוותנו, ואנחנו נתחיל בזה, אנחנו עכשיו בוחרים כל אחד 3 קבוצות שהוא אהב, הוא רוצה לדבר עליהם מכל סיבה, השבוע, ואז טיפה מרחיבים עליהם, והיום גם יש לנו פרק קצת שונה, בגלל ש... בצד השני שלו מחכה הרה לווייסברג, עם קטשנו ופנתן טקיוסנו, אבל אנחנו חייבים להתחיל עם גולדן סטייט על פז. אז את המכתב בהתחלה כבר שמעת ושמעתם, אני מקווה שהוא קיבל את התנצלותנו וישלם לנו את מה שמגיע לנו, אבל גולדן סטייט היא דרך בעצם להראות של שבוע אחד קורה משהו, ושבוע שני יכול לקרות משהו אחר לגמרי. אז אני מדבר פה על סטף ספציפית, היו נגיד ארבעה משחקים, באותו ערב כבר, באותו יום שיצא הפודקאסט, שיצא הפרק, הוא קלה 62 נגד פורטלנד, סי קריירה, וכולם התייחסו לאיך הוא הגיב, ואיך הוא פה, ואיך הוא עלה לביקורות, וכל זה, ופה, אני תמיד אומר, תשמע, הביקורות היו נכונות, וההופעה שלו הייתה נכונה. והוא נותן בארבעה משחקים האחרונים, שוב, אחד אוף כזה, אבל שלושה מדהימים, ממוצע לקודות 35-7, משהו כזה, זורק הרבה שלשות. נראה בעיקר, מה שהיה חסר, לפחות לדעתי, ההבנה של, טוב, אני חייב לקלוע קרוב ל-40 כדי שיהיה לנו סיכוי, וזה נראה נחמד יותר, נראה טיפה יותר נחמד, אני כל שבוע כזה אגיד, כשהם לא טובים טלפז, אני אבוא ואגיד, שמה, טלפז, אמרתי עליהם הרבה לפני הפציעות, וכשהם טובים, אני אגיד, שמה, רואה, בכל זאת אמרתי עליהם.
אתה רואה את ה... כמה זה חשוב לקבוצה הזו, שלפני שבוע באמת אמרנו, לאן הם הולכים ותקועים עם החוזים האלו, וזה הכל עדיין נכון, אבל פתאום בכל זאת, ויגינס נראה יותר טוב, פסקל נראה כמו שחקן, מה שנקרא קיפר, כאילו הוא הולך להיות שחקן רוטציה להרבה זמן, קנה לדמיון לי, ואנחנו כבר מכירים את הפוטנציאל של וייזמן, ודריימונד רק חוזר לכושר, אז אני לא יודע, כדי באמת לדבר ולהיות בפלייאוף, כרגע הם בתוך השמינייה, עם מאזן 5-4 שהוא אחלה במערב המאוד צפוף כרגע, כדי להיות בפלייאוף הם יצטרכו שדריימונד יהיה בעניינים ויחזור לגמרי, להיות השחקן שהוא, הוא עדיין מחלק אבל אסיסטים, הוא מאוד קשה לו לעשות נקודות, אבל יש שם אווירה טובה, והקאמבק הזה מול הקליפר זה היה באמת, הזכיר נשכחות מבחינת אווירה, בלי שיש קהל, איך שהם הצליחו לעשות את הדבר הזה עם כל השלשות, וכיף לראות את זה, זה חשוב, אני חושב שזה חשוב לליגה, ואולי הם יהיו בסדר, אולי הם כן יכולים לעשות פלייאוף השנה, זה הבוטום ליין, סטף צריך להיות כמו שראינו בשבוע האחרון, זו דרישה מאוד פשוטה, אני לא יודע אם הוא יכול לעשות אותה לעונה שלמה, הלוואי שכן, הלוואי שלא יהיו תפציעות באמצע, ויהיה כיף באמת לכולם, אני חושב, כי זה כיף לראות אותו.
גם הוא הרי נפצע וכל זה, ואז איך הוא יחזור, אני אומר לך, אפילו השיער שלו כזה, אמרתי, יור, נראה כבד, הכל נראה כבד בו פתאום וזה, ואז היו עכשיו שלושה משחקים, שהוא נתן בהם, עזוב את הסקור, הוא נתן בהם את המהלכים שלו, הוא הראה איך כל הקבוצה היריבה חייבת להתעסק בו, הוא הראה איך הוא יכול לשחרר את קלי אוברה, שיהיה פנוי ויחטיש שלשות, וימשיך להחטיש שלשות, הוא הראה שיש לו גם את זה בקלאץ', או לפחות בוא נקרא לזה בדגר, בפיגיון, בלתת את ה-115-103 למשל על הקליפרס, לדעתי זאת
השלשה שהוא נתן.
וחשוב להגיד, אמרתי את זה במכתב, אני אגיד את זה גם פה, סטף זה אחד הדברים הכי טובים שיצא לנו לראות, אנחנו פשוט רוצים את זה, מתגעגעים לזה, וצריך לשלב עם הטוב הזה גם את הרוע הזה, ואת ההבנה הזאת שכרגע, אם אין סטף לי, מי לי? זה לדעתי ההבנה.
בוא רק הזכרת את, קודם כל בוא נגיד מילה טובה על סטיב קר, שגם הוא באתגר גדול, שצריך להתמודד פה, כן. זה לא הכיף של העונה שעברה, זהו, היה אפס ציפיות, רק תפתח.
לא, הוא צריך קצת לחצוב.
רק תפתח שחקנים. עכשיו הם צריכים לנצח, וזה חשוב מאוד מה שהוא יעשה. קלי אוברה, אמרת, זרקת את השם שלו, אז אנחנו חייבים, הנה אני עכשיו אומר, כל שבוע, עד שהוא יגיע ל-30% מהשלוש, אנחנו צריכים להתקן את המצב שלו. אני בדקתי את זה עכשיו, מולך עכשיו.
מה, הוא 6-45?
הוא כרגע ב-13%, אוקיי, מהשלוש. הממוצעים שלו זה 0.7 למשחק שהוא קולע מתוך 5 ניסיונות. זאת אומרת,
מדהים.
זה לא טוב, זה לא הרבה, אבל כן, זה אומר 6 מ-45, אז בסדר, אז אנחנו עוקבים, כל שבוע נגיד, עד שהבחור יגיע ל-30%, לא ביקשנו יותר, ואגב ויגינס עם 40%, אז ויגינס לאור אוברה נראה ממש בסדר, וזה חשוב להם, כן. אין שאלה בכלל, 18 כן, נקודות
הוא,
למשחק.
הוא גם נתן סלים חשובים, כן. אחד על אחד, לקח על עצמו, היה לו אפילו סטאפבק אחד. תשמע, אנחנו גם רוצים בערך, בוא נראה אם אתה תצליח, להקים פינה, לרדת על מישהו, ושהוא יהיה, יסתום לנו את הפה בשבוע אחרי. יש לך מועמד או שנתחיל את זה בשבוע הבא, אבל אנחנו צריכים לעשות פינה כזאת.
אז פינת הסטף קרי נקרא לה.
יאללה.
יש לי כרגע מועמד. המועמד שלי זה טיילו, והקליפרס, שהיו בצד השני של אותו קאמבק של גולדן סטייט, עומדים כרגע עם מאזן של 6-4, ועכשיו אפשר להחליט שזה טיילו, אפשר להחליט שזה פול ג'ורג' או שזה קוואי, אבל אלה השמות, ומשהו שם לא עובד, משהו במנהיגות שם לא בסדר, עוד פעם אתה שומע מפול ג'ורג' בעיות to close out games, כאילו השדים של הסדרה מול דנבר חזרו במשחק מול גולדן סטייט, משהו לא נראה טוב, סרג'י בקה עד עכשיו נפלא שם, בברלי בכושר, לא יודע מה הבעיה, אבל לכן אני אומר, זה נראה לי כמו בעיית מנהיגות, באיזושהי ווינריות, וזהו, הנה, אמרנו, ובואו נראה מה יהיה השבוע, זה פינת סטף קרי, אנחנו יורדים על קבוצה סלש שחקן, והוא אמור להראות לנו בשבוע אחרי.
יאללה, תן קבוצה שבא לך לדבר עליה.
אז אני הולך נכון, יש ברודווי, ואז יש אוף ברודווי. אז אני החלטתי שאני הולך כן. נגד השבט, נגד הקהל. איך כולם קפצו, ויש לך חבר'ה במשפחה שאהבו את זה, שרלוט הורנץ, קבוצה שנהניתי לראות. ואתה לא שילמת לי לפני זה, ואח שלך לא פנה אליי בשקט לפני זה. וכולם קפצו על החוזה לגורדון היוורד, ומה שהוא עושה שם, יחד עם זה של המלו בול, ויחד עם השני שיש לו את החוזה הכי מושמץ, טרי רוז'יר, הם נראים אחלה, כיף לראות אותם, היוורד, נושם לרווחה, ולמה אני אומר נגד השבט, יש איזה לפעמים איזשהו שבט, של מהלל את ברד סטיבנס, ויודע לרדת על איך יכול להיות שגורדון היוורד מקבל 30 מיליון דולר לעונה כפול 4, זה עדיין נראה לי חוזה בעייתי, אבל אמרנו את זה אז, יש מס, שאתה קראת לו מס באר שבע, יש מס שאתה שרלוט הורנץ, ואתה רוצה להביא מישהו, אבל כשאתה מביא אותו, אתה חושב שהוא יכול להיות הפרנצ'ייז פלייר שלך. וכן, אתה מייקל ג'ורדן, שעשית המון טעויות בקריירה שלך, כמקבל החלטות ומנהל קבוצה ובעלים, אבל אתה הולך עם מה שאתה חושב, ועד עכשיו זה נראה אחלה. עכשיו יגידו, מה שילמת, זה עדיין חוזה גרוע, במקרה הטוב הם פלייאוף, הם לא הוכיחו עד עכשיו שהם לא פלייאוף. נכון, הם מאזן 5-5, הם כרגע בול במקום השמיני, אליו הם מתים להיות. אבל לא, אני חושב שזה צעד קדימה, חשוב לקבוצה, להיכנס לפלייאוף, אתה רוצה לייצר מוצר של קבוצה מנצחת, וזהו, כיף לראות אותם, למלו בול, בעלייה, בדיוק כשאנחנו מדברים, הוא גם מגיע אחרי טריפל דאבל ראשון בקריירה, ולא אחרון כמובן, ואני חושב, יש לי תחושה, שהרבה בקריירה שלו יהיה תלוי בקליעה שלו, זה נכון, שזה קצת דומה קצת לדיון של ווסטבורק שעשינו קודם, אני לא חושב שזה אצלו empty stats, אני לא חושב שזה ריק, ויש שם תוכן, וכיוון טוב, זהו, רציתי להגיד את זה, ובסופו של דבר, היוורד, שאז הלך לבוסטון, כדי להיות עם ברד סטיבנס, ברח מהסיטואציה שהייתה שם, שהוא יודע שהוא אופציה רביעית, במקרה הטוב, שגם כשהוא בריא, הוא אופציה רביעית, יש שני החבר'ה, טיידום ובראון, יש קמבה, ורק הוא. וככה, אני כבר מגניב עוד אחד, ג'רמי גרנט עשה את אותו דבר, כשהלך לדיטרויט, לעומת האופציה שהוא יהיה במקרה הטוב, שלישי או רביעי בדנבר, והוא עכשיו האחד בדיטרויט, ובינתיים נותן עונה פגז. אז סתם מעניין, זו הייתה הקבוצה שלי, שרלוט.
זהו, אז קודם כל אמרת שכל אחד יבחר שלוש קבוצות ולא יספר שלי, אז בחרתי גם את שרלוט, ועכשיו אנחנו
לא, לא,
עזרנו למאזינים שלנו קבוצה פחות.
כן.
אני רק אוסיף עליו, הוא הכי צעיר, למלו, הכי צעיר ever לעשות טריפל דאבל, שזה אף אחד לא חשב לדעתי שמישהו עם משפחת בול יודע, אבל אולי אלונזו בהתחלה התלהבו וזה, אבל לא חשבו לדעתי שלמלו יהיה הכי צעיר בהיסטוריה לעשות טריפל דאבל, 22, 12 ו-11. כן, נשים כוכבית, אתה יודע, אפשר להגיד עם הפעמיים האלה, אז היו להם שלושה הפסדים רצופים, כשהם שיחקו פעמיים מול פילדלפיה מתוך השלושה, עכשיו יש להם שני ניצחונות על אטלנטה, שיש שם כמה סימנים פתאום, גם קולינס, טרי יאנג, פתאום לא מרוצים, כן מרוצים, על מי התקפה הזאת מתבססת, אבל אחלה שרלוט, כיף לראות אותם, וכן, אני אולי כן הרבה אומר את זה בגלל המשפחה. יאללה, 4-5-5, שלושה ניצחונות רצופים, יופי של בחירת אלפז. אני זז לפיניקס. אני חושב שמצאתי קבוצה לעוד, חדשה. אני טרמפיסט של חודשים, אני ממש 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 אוהב את רוב, אם לא כל, השחקנים החזקים של פיניקס, ואתה יודע, אני מסתכל על החמישייה אגב, אז אתה יודע, את קראודר אני מאוד אוהב בלי קשר, אייטון, קריס פול, אמר לו קאפאי, בוקר כיף, סאריץ' אני אוהב, ממש נחמד, קמינסקי לא משחק, זה כיף. תראה, ניצחו את הפייסרס הלילה, 7-3 לדעתי, נכון? תתקן אותי.
כן, לא, 7-3, 7-3, ואמרת...
איזה אדברסטייזד, איזה אדברטייזד.
בדיוק ככה, ומבחינתי לגמרי הקבוצה שאני מאוד אוהד במערב, כי אישית אני, יש לי נקודה רגישה לקריס פול, ותמיד אהבתי אותו מכל הקריירה, וחשבתי שלא בצדק יצא לו גם השם של הצ'וקר ולוזר בפלי אוף. קודם כל, בשורה התחתונה אין מה לעשות, כן? הוא לא הצליח להגיע לגמר אף פעם, עזוב אליפות, ובקליפרס הוא אחראי על פעמיים שהם שווקו להם, וכמובן ביוסטון הפציעה היא. אבל... כאילו אי אפשר להגיד אותו ואת וסטברוק באותו משפט בכלל. ובסופו של דבר אתה מסתכל על הסגל הזה, והמאמן מונטי וויליאמס, ובאמת אם אתה הולך בוקר, מיקל ברידג'ס, שעשה סי קריירה 34 נקודות נדמה לי לפנות בוקר, בניצחון מרשים על אינדיאנה, פול, קמרון כן. ג'ונסון, דיאנדרי אייטון, קראודר, שריץ', פיין, וגם לנגסטון גלווי, שאפילו נתן משחק זה, זאת אומרת, ג'וון קארטר, זאת אומרת, יש פה 8-9-10 שמשחקים, שכולם יודעים מה הם צריכים לעשות. זה כיף. עוד פעם קצת, כשאני אומר, השבט הזה, זה מתחיל מארצות הברית, של האנשי האנליטיקס, שקפצו עליהם, כשהם בחרו את קאם ג'ונסון, ואמרו, איך בחרתם אותו כך גבוה? זה השנה שעברה. והם היום כולם יודעים שהוא מצוין. זאת אומרת, עדיין הטענה היא, יכולתם לבחור אותו בסוף סיבוב ראשון, לא הייתם צריכים לבזבז על הבחירה. זה, אוקיי, זו טענה שכנראה גם לא נוכל לדעת ולהוכיח אחרת. אבל זה יפה לראות, וזהו, בוא נתקדם. אגב, הם היו אחד מהשלוש שלי, אז גם חסכנו קבוצה.
זה טוב, נקדים את קטש.
כן.
זהו, אז לי היה גולדן סטייט, פיניקס ושרלוט, אז אנחנו בעצם עכשיו על האחרונה שלך להשבוע.
נכון. אז האחרונה שלי להשבוע היא דאלאס. לא, לי יש שתיים בעצם. אתה לקחת לי את פיניקס, ואתה לקחת לי את...
אוקיי.
ואתה לקחת... רגע, אני לקחתי לך את שרלוט. לי היה שרלוט, אוקיי, אז יש לי עוד שתיים, סתן לי אותם. אחת, לפני דאלאס. ניו יורק ניקס, למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שזה פעם אחרונה שאנחנו נדבר עליהם בצורה חיובית העונה.
יפה מאוד. תדע לך רק שרציתי לבחור אותה, ואז אמרתי, אתה בטוח בחרת, אז בוא נבחר קבוצות שלא בחרת. זה עדיין לא עזר לי לגמרי, אבל עם הניקס זה עזר.
יופי, אז יצא טוב. יצא לי לתפוס אותם במשחק, שאוסטין ריברס עשה טרייסי מגריידי במשחק הזה בסוף. והשחקני, זה היה מטורף. ואוסטין ריברס הוא אחד מאלה שהוא בא עם הייפ גדול, כי הבן של דוק, והוא היה בתיכונים סומן כמספר אחד בארצות הברית, ואז הלך לדיוק, והיה טוב שם, אבל איכשהו ידעו כאילו כבר אז, אוקיי, זה לא מדובר בכוכב NBA. וכשהוא נכנס לליגה והוא היה שנים שם בקליפרס, אצל אבא שלו, כל הזמן אמרו, הוא משחק, כי אבא שלו שם. ואותו קריס פול, היו דיווחים שלא אוהב אותו, כן אוהב אותו, זאת אומרת, היו הרבה דיבורים גם נגד קריס פול, וגם המנהיגות שלו שם. אז אוסטין ריברס, גם בשנים עכשיו שלו ביוסטון, וגם עכשיו בניקס, מוכיח שיש לו מקום ברוטציות, גם של קבוצות טובות, וגם עכשיו של קבוצה כמו הניקס, שפתאום עם ג'וליוס רנדל וארג'י ברט, יש להם עם השלישייה הזאת משהו מעניין. תום תיבודו, ידענו שיעלה את מספר הניצחונות שלהם. תמיד עדיין שאלנו, אוקיי, מתי דולן יתערב ויעשה נזק, ואנחנו עדיין שואלים את זה, ולאן זה יכול ללכת, האם באמת הם יכולים להישאר, כרגע הם 5-4 מוקדם בעונה, אבל מעניין, והם כיפים, והם באים לנצח, ויש שם כבר לא מעט שחקנים, כאילו הדבר הכי חשוב שלהם זה ברור, לפתח את ברט, לפתח עוד את קווין נוקס, ניליקינה לא מתרומם שם תוקח, אבל קוויקלי עולה, זאת אומרת, הסגל נהיה יותר מעניין, וזה חשוב לניקס להיות נורמליים, כדי שהם יוכלו להביא איזשהו כוכב מתישהו. עד שהם לא יראו שהארגון הזה מנוהל, אף אחד לא יבוא לשם. אז אני חושב שהם צעד בכיוון הנכון.
אוקיי, הגיע תור ה-MVP של הליגה, אתה יכול להתחיל.
תראה, הוא התחיל לא טוב, לוקה, את העונה הזו, ועכשיו, מה שהיה נגד דנבר, זה תצוגה, זה אולי המשחק הכי טוב של העונה עד עכשיו, מבחינתי. גם ניקולה יוקיץ', אגב, MVP עוד לפניו בעיניי, אולי כרגע לוקה יקבל את זה, כי דאלאס עם ניצחון אחד יותר מדנבר, אבל מה שלוקה עושה שם, הדברים שהוא עושה בגיל 21, זה הדבר המטורף, וצייצתי השבוע שהוא דומה, אני חושב שבסוף, אנחנו מדברים על זה הרי מהרגע שהוא בליגה, למי הוא דומה הכי, ואני לא אהבתי את ההשוואות ללארי ברד, כי זה השוואות של צבע, שהרבה פעמים אנשים פשוט בוחרים אנשים שהם דומים להם, ובטח בצבע שלהם. אני לא אומר שאין אלמנטים דומים, ראיית משחק הייתה נפלאה ללארי, וכמובן שיש ללוקה, אבל אני חושב שפשוט הוא דומה, הוא משהו בין לברון לג'יימס הרדן, וככל שאני רואה את זה יותר, הוא יותר הרדן, במשחק ההתקפי שלו, וכולם קופצים, מה לא. אז יצא לי יותר מדי לדבר על הרדן, אני לא רוצה להמשיך את זה. לוקה,
מי זה תזכיר לי?
כן, בדיוק. אז לוקה עושה, הוא מייצר עם הגוף שלו את כל הספייס שהוא צריך בשביל, אתה מסתכל עליו,
בדיוק.
והוא זורק המון זריקות, וכמעט כולן טובות. זה הסיפור. זה מה שאתה רוצה לראות. יש כוכבים שאתה רואה אותם לפעמים מכריחים זריקות, עדיין הוא מכריח פה ושם, כי אתה לא יכול להיות שחקן במנטליות של לא משנה מה, אני זורק 20, או 15 ומעלה, והוא צריך להיות במנטליות הזו, כי ככה זה בליגה הזו, והוא עושה את זה, אז אתה לא יכול שלא יהיו כמה זריקות לא טובות. אתה רואה אותו, אבל מרים את היד, זה הדברים היפים. זאת אומרת, מעבר לחיוך ומעבר לזה, הוא לוקח את הזריקה של הסופרסטאר, שרבים ראינו לפניו עושים, אבל הוא מרים את היד ואומר, "My bad, אני לקחתי את הזריקה הזאת." הוא היום יודע ללכת לסל, יודע לעצור באמצע, בטח לעלות מהשלוש, ואגב, הוא התחיל הרי את ה... ודיברנו על זה שבוע שעבר, על גם כן הוא היה באחוזים איומים, וזה לאט לאט הולך ומשתפר עם הווליום ועם המשחקים, ולידו, טים הרדווי ג'וניור לא מוערך מספיק, יש לו, דווקא נגד דנבר באותו משחק מדובר, הוא לא היה טוב, אבל יש לו ימים של הפגזות שלשות מטורפות, ומקסי קליבר שם, וג'וש ריצ'רדסון עם תרומה, אז דאלאס היא הקבוצה שלי, נהניתי לראות השבוע, וכל זה לפני שפורזינגיס אמור לחזור, ובכל רגע הוא אמור לחזור.
וזו הסיבה אגב שהלכו, הסוכליות הלכו איתי, והעתיקו ממני, ועשו אותי לא פרובוקטיבי, לגבי לוקה MVP, אמרת על איך שהוא מוצא לעצמו את הזריקות, חשבתי על זה, האיבר הכי טוב, לא נעים לומר, כן, האיבר הכי טוב אצל לוקה דונצ'יץ' זה התחת.
כן.
הוא אשכרה מצליח לבודד לעצמו דברים בזכות הישבן, לא יעזור, האגן, התחת, איך שתרצה לקרוא לזה, הוא נותן פער של איזה 80 סנטימטר בין שחקנים לכדור, רק עם החציצה הזאת, וברור שהוא פשוט מרגיש, אבל אין לי איך כבר להחמיא לו יותר, הוא מרגיש את המגרש, הוא יודע איפה כולם, הוא יודע איפה הוא, יודע איפה היריבים, וזה באמת על פז עם שלשות, אחוז שלשות ממש לא טוב.
כן.
אוקיי, הוא עם 10.48, משהו כזה, 10.48 בעונה.
23%, אז גם אחריו נעקוב. הוא היה גם באחוזים איומים כשדיברנו על זה שבוע שעבר, אז ניתן לו גם להגיע ל-30, okay. אבל הוא יגיע, אנחנו יודעים שהוא יגיע ל-30. במעלה.
כן, אבל שמע, הוא לוקח, אתה יודע, נגד יוסטון אז היה 16 ריבאונדים, ונגד דנבר זה היה 13 אסיסטים, ונגד מיאמי זה היה 15 ריבאונדים, ותשמע, אין מה להגיד. תקשיב, הסיבה שהמארתי עליו, זה לא בגלל מה שהוא היה, זה בגלל ההבדל בין ה... לפני ה-NBA לעונה הראשונה, ואז מהעונה הראשונה לשנייה, הגרף פה משוגע. ואני באמת חושב, טפו טפו, שיהיה בריא, שבעוד כמה חודשים אנחנו לא נאמין. לא נאמין למספרים ולא נאמין לאיך זה נראה, עד כדי כך, ככה אני חושב.
אוקיי, מעניין לעקוב, אני עדיין לא איתך, זאת אומרת, אני לא רואה אותו MVP, לא שיש לי איזה MVP כרגע אחר, אבל לא רואה אותו MVP, כי אני לא בטוח שדלס תהיה מספיק טובה ללכת ככה, אבל יאללה, מעניין, נעקוב.
טוב, יש לך איזה מישהו לבקר, מישהו לרדת עליו, או שאנחנו יכולים כבר לנסות את מר וייסברג?
תביא אותו, כי יש לי עוד 8 דקות איתנו, בזה, אז יאללה.
סגור. אוטוטו מר וייסברג, אז תלפז, אנחנו מצרפים אותו כדי שידבר איתנו על קטש. הפעם רק הפסקה קצרה. ספר לכם שהפרק הזה בשיתוף החברים הנהדרים שלנו, מ-R&D משכנתאות, כי אם יש לכם משכנתה, ואם אתם שוקלים לקחת משכנתה בקרוב, אתם צריכים להגביר. אוקיי, אני יודע שאני צועק, אבל זה לא מספיק. אתם חייבים יועץ משכנתאות פרטי. אדם שקונה משכנתה ואין לו יועץ, הוא בעצם נותן לבנק לייעץ לו, והיועץ בבנק איפה הוא עובד בבנק. אוקיי, אין לנו בעיה עם הבנק, אבל היועץ הוא עובד בבנק. אוקיי, זה כאילו שהסוכן של עודד קטש ייצג את פנתנייקוס במסע המתן מולו, ולא את קטש. זה לא הגיוני. משכנתה זו הרכישה הכי גדולה שתעשו בחיים, אז הלו, תנו לאיש מקצוע מטעמכם לייצג אתכם. יש לכם כבר משכנתה? Even better! היועצים של R&D יחסכו כסף גם לכם, פנו אליהם. הם יחסכו לכם כסף מהמשכנתה הקיימת, הם כל כך בטוחים בעצמם שהם פועלים בגישת לא חסכת, לא שילמת, גם בדיקה בחינם. יואו! תקופה מורכבת, קשה להרוויח כסף, לחסוך מאות אלפי שקלים, זה הרווח הכי טוב שיש. אז יאללה, למה אתם מחכים? צרו קשר ב-077-270-6878, או חפשו משכנתה הפודיום בגוגל. משכנתה הפודיום, זה יגיע. עדכנו שהגעתם דרכנו, כמו כל החבר'ה שמגיעים, ותקבלו 10% הנחה. זה מלא כסף. יאללה, הכסף שלכם כן מחכה על העצים, תתחילו לקטוף אותו בחזרה. יאללה, איתי, חבר לנו את מר וייסברג.
יוסיפון, מה המצב?
סדר גמור, תלפז כאן איתי, רק להגיד, ארה לווייסברג, חבר, אח, עובד בוואלה, יש לו פודקאסט דאבל טים עם תוכמן היקר, הנה כל הפרסומים שצריך, ארה לתקשיב, תלפז איתנו לעוד 3-4-5 דקות בלבד, אבל הוא חייב היה להתחיל את הקטע על קטש ופנתנייקוס, אז בוא רק להגיד למאזינים בשורה, אין מומחה יותר גדול לפנתנייקוס ולעודד קטש, מאשר ארה לווייסברג בשקלול של הכל, אז בוא פשוט נצא לדרך, אולי רק תגיד לנו בזריז איפה זה עומד עכשיו, אנחנו מקליטים ב-10 בבוקר יום ראשון, ואז תלפז יראיין אותך עד שהוא יצטרך ללכת.
סבא, בגדול זה עומד באותו מקום שזה עומד כבר יומיים, בין קטש לפנתנייקוס הכל סגור, מחכים להודעה הרשמית אחרי שהכל יסגר עם הפועל ירושלים, כמו שזה נראה, קטש עוד יאמן את ירושלים במשחק הגורלי שלה השבוע מול אנקרה, שיקבע פחות או יותר אם היא אפה מאירופה או ממשיכה הלאה בלעדיו, ויכול להיות שבגלל זה גם מחכים עם ההודעה הרשמית, אולי יעשו אותה רק אחרי אותו משחק, זה נראה קצת מוזר, ומה שבעיקר נראה מוזר זה זה שלפנתנייקוס יש השבוע מחזור כפול ביורוליג, והיא מוכנה לוותר לקטש על המשחקים האלה כדי שיפרד כמו שצריך מירושלים, זה גם מראה קצת את ה-state of mind של פאו לגבי המשך עונת היורוליג שלה, שבואו נודה די עבודה.
אז אני אכנס פה, איפה אתה רואה את ה... אנחנו מכירים הרי את הבעלים, המשוגע נקרא לו, ואני לא פוחד כי אני פה בעברית, שלהם...
וכי הוא משוגע.
נכון שיש עכשיו את כל ה... יש את השדרה הניהולית, אלברטיס חברך הטוב, איפה אתה רואה את הצומת של בוא נגיד שהם ביורוליג, ידשדשו העונה, בליגה, אוקיי, אתה תכף תגיד מה הסיכויים של... קיצור, מה יקרה בקיץ? ייתנו לו לעבוד כדי שבאמת לבחון אותו בעונה הבאה, או שבהמשך גרוע של העונה הזו הוא יכול לאכול אותה?
אז אני יכול לספר לכם, קודם כל אלן ירון, אני יכול לספר לכם שהייתה לי שיחה ארוכה עם קטש ברביעי בלילה, אחרי שכל הסיפור יצא והתפוצץ והכל, והוא ממש התחבט, והוא היה, לא רוצה להגיד שהוא היה במצוקה, אבל הוא היה ממש כאילו ב-50-50, אזור ה-50-50, גם בגלל המחויבות של ירושלים וכל הדברים האלה, אבל בואו נדע על האמת, אם פנתנייקוס הייתה פנתנייקוס הגדולה, אפילו לא פאו של אוברדוביץ', אלא של לפני שנתיים, שלוש, אני לא חושב שבכלל היה מקום להתלבטות, והנקודה הזאת שהעלית עכשיו היא בדיוק הבסיס לדילמה. כי בסופו של דבר קטה שיבחן, והצעת של קטה שיבחן לפי מה שיקרה בקיץ. יש לו חוזה מובטח לעונה הבאה, והשאלה הגדולה היא איזו פנתנייקוס אנחנו נראה, כמו שאמרת, העונה הזאת די ברור לאן היא הולכת, היורוליג עבודה, משהו לא יעשה שם, כבר לא באמת ישנה, הם לא יהיו אפילו באזור החיוג של הפלייאוף, וגם אם התרסקו, ההתרסקות התחילה עוד לפניו, ואת האליפות והגביע ביבר הם אמורים לקחת. מזכיר שאין אפילו את אולימפיאקוס על הראש, אולימפיאקוס בליגה השנייה, וגם עם וובורס, פנתינייקוס הייתה לוקחת כנראה את האליפות, אם היא לא תיקח זה לא משהו שישפיע כמובן הקטית היורוליג, זה סוג של קטסטרופה, שאני עדיין לא רואה אותה מתרחשת. ינקופולוס בקיץ האחרון בעצם לקח שלושה צעדים אחורה, הודיע שהוא כאילו עוזב, מעמיד את הקבוצה למחירה, ואף אחד לא באמת מאמין לו. ואף אחד גם לא יודע מה יהיה בעונה הבאה. ינקופולוס השאיר את הקבוצה במצב קטטוני, לא מזרים כספים, בגלל זה יש לה את התקציב, אם לא הנמוך בו יורוליג, אז בטח במדרגה הכי נמוכה עם עוד קבוצה או שתיים, ולכן פנתינייקוס נמצאת איפה שהיא נמצאת, ובעצם זה תלוי בו איך העונה הבאה תראה. אם ימצא רוכש, יש שמועה על איזשהו רוכש שמתעניין, אבל שמועות ביוון זה כמו, זה יותר גרוע משמועות בישראל. אם ימצא רוכש, אז סבבה, יהיה תקציב יותר גבוה. אגב, רוכש חדש יכול לצאת להביא מאמן משלו, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם הקבוצה, אם ינקופולוס יחזור, כי יש איזו תיאוריה מאוד מאוד פופולרית ביוון, שינקופולוס רוצה שהקבוצה לא תצליח קצת בלעדיו, ואז לחזור כמעין איזה מושיע ששוב יזרים כספים ויחזיר את פנתינייקוס למה שהיא הייתה. אז אם התהליך הזה מבחינתו אמור להתרחש אחרי שנה, אז בקיץ הזה הוא אמור לחזור ולהזרים עוד כספים, שזה טוב. מצד שני, כשהוא חוזר לנהל, אז זה גם יכול להיות רע, ויש כמה וכמה מאמנים שיכולים להעיד על זה. ויש את האופציה השלישית, שפנתינייקוס תמשיך כמו שהיא השנה. ואם היא תמשיך כמו שהיא השנה, קטש בבעיה גדולה, כי הוא לא רק במצב של וובורס, הוא במצב הרבה יותר גרוע מבובורס. אני אתן לכם דוגמה אחת למה. לא יהיה לו אפילו את הבסיס היווני שכן יש השנה. שניים היוונים המובילים של פאו, יואניס פאפה פטרו ודינוס מיטוגלו, הסכימו להישאר השנה עם קיצוץ של 20 או 30% בשכר, אם המצב לא ישתפר בקיץ, הם יעזבו, ואז אפילו את הבסיס הזה אתה מאבד, אז קטס לקח כאן איזשהו סיכון, שלא לומר הימור, ורק בקיץ אנחנו נקבל תשובות לדבר הזה.
טוב, אני חייב לזוז, סופר מעניין, אני רק אגיד, שגם אם התקציב הוא מוקטן, אבל יודעים למה נכנסים, יש לא מעט קבוצות ביורוליג עם תקציב קטן שעושות דברים מאוד יפים איתו. זאת אומרת, צריך פשוט להבין איפה אתה נמצא, להסתכל במראה ולקבל החלטות בצורה הזו. תמשיכו לכם שם, ביי בינתיים.
ביי ביי.
ביי טלפז. הרלה.
מה, שנחשוף את קבוצת סבתא בשלה את טוט, שאנחנו
יחד כבר. יש לי קבוצת... שמע, יש לי קבוצת וואטסאפ סודית, נראה לי עם כל אחד שעלה פה, קבוצת וואטסאפ שעדיף שלא נפרסם את השם שלה בכלל. שמע, אני קודם כל תענוג שסוף סוף אתה עולה, וחבל שזה ככה בריחוק ובסגרים ובהכל, ואתה תבוא לאולפן כמו שצריך, אנחנו הרבה זמן רצינו לעשות את זה, אבל הנה, יצא לנו באמת סיפור שהאוהד הכי גדול של פאו שאני מכיר, ואחד האנשים שמסקרים יוונית הכי טוב שיש, את הרעיון עם דוניס בטח כבר קראתם, רק לארלה הוא יכול להתראיין הרי.
או קראתם, או ששמעתם אותו בטלוויזיה, גם יש כאלה
שהכירו אותו. שלוש התשובות נכונות, שלוש התשובות נכונות. אגב, יש שם המון אפליקציות שהופכות טקסט לאודיו, ובוא נקווה שזה לא יגנוב לי את התפקיד, אבל... שמע, זה משהו מעניין בטירוף, כי גם אני לא מסתיר, קטש תמיד תמיד עניין ומעניין אותי, לטוב ולרע אגב, דמות מאוד מאוד מורכבת בעיניי, אחד האנשים למשל הוותיקים בפודקאסט הזה, שבהרבה פעמים זה ברטי מור, ושדיבר לאחרונה על איך זה לא יסתדר ביניהם, וגם, אתה יודע, האופי של קטש זה אניגמה בעיניי, אני אף פעם לא יודע, רגע, הוא אבם לגמרי, הוא להפך, הוא מבין, תמיד הוא יודע מה הוא עושה, ואף אחד, הוא רוצה שאף אחד לא יבין אותו, אין עוררין הרי על, על המיתוס שלו כשחקן, בטח בישראל, עד כמה מה שקורה עכשיו זה סביב המיתוס הזה של קטש השחקן שגם בא לפנתינייקוס ועזר להם לקחת אליפות, כי בכל זאת זו קבוצה שידעה לקחת אליפויות, זה לא שהוא עשה לה משהו שאף פעם לא חזר ולא היה, או שיש פה אשכרה, וואלה, אנחנו אוהבים את איך שהוא מאמן, וזה, תקשיב, אני אסיים בשורה התחתונה הזאת את, את שאלת החפירה שלי, מדובר בקבוצה שבשנה קלנדרית החזיקה בריק פיטינו ובעודד קטש. אני חושב שזו הקבוצה היחידה ביקום, שאי פעם יהיה דבר כזה.
כן, יש מצב, יש מצב, אלא אם כן קטש מתכנן איזה בריחה השנה הבאה למכללת היונה, ואז תהיה עוד קבוצה כזאת. תשמע, העניין הזה של מיתוס, המיתוס של קטש, שנקרא לזה בקיצור מיתוס, קיים לא רק בישראל, אלא גם ביוון. בוא נגיד את זה ככה, נשאיר שנייה בצד את הכישורים של קטש ואת הרזומה שלו כמאמן, וכמובן שעוד נתייחס לזה. אם זאת הייתה, נגיד, ולנסיה, או בסקוניה, או מילאנו, שנחפש עכשיו מאמן, אני לא בטוח שקטש היה בראש רשימת המועמדים שלה. כמובן שאם זאת הייתה אולימפיאקוס, אז הוא היה מחוץ לרשימת המועמדים שלה. כי קטש, עם כל זה שהוא שיחק רק שנה אחת בפאו, הוא עדיין אחד הזרים האהובים שם עד היום, בגלל מה שקרה שם ובגלל איך שזה נגמר. וכשאני אומר איך שזה נגמר, אז זה כמובן אותו גמר נגד מכבי, שאם זה היה סיפור גדול בשבילנו, אז זה היה סיפור גדול מסתבר גם בשבילם. הם הבינו את הסיטואציה, ראו את השחקן שלהם, שבעונה הראשונה שלו מחוץ למכבי תל אביב, פוגש את מכבי בגמר, חששו ממה שיקרה, והבן אדם כיכב, זוכרים לו את זה וזוכרים בדיוק את, את החלק שלו בזכייה באותו גביע. נזכיר, זה הגביע הראשון שלו ברדוביץ' ופאו בעונה הראשונה, זה לא סתם אחד מחמשת הגביעים שהוא הביא, וזוכרים גם איך זה נגמר, בגלל שבגיל 25, זה היה המשחק האחרון שלו באירופה, הוא עוד הספיק לקחת אליפות באותה עונה, עם איזה סדרת גמר נגד פאו סלוניקי, וזהו, וירד מהבמה, היוונים זוכרים את זה, ולכן הוא הפך למיתוס גם שם. אז ברור שההיסטוריה שלו בפנתינייקוס היא חלק מהתהליך הזה שהביא אותה לקחת אותו. לפנתינייקוס אין היום את הכלים להגשים את הפנטזיות האמיתיות שלה. הפנטזיות האמיתיות, אם אנחנו הולכים על השילוב בין מקצועי לרגשי, זה להחזיר את אוברדוביץ', או לפחות את איטודיס שהיה העוזר שלו במשך 13 שנה, או אם לא שני אלה, כן. אז שערה. פער לא שם היום. ואחרי מה שקרה עם בובורס, שהיה מעין הגיא גודס המקומי, היה עוזר הרבה מאוד שנים, והיה ברור שהוא זה שהולך להיות הבא שמקבל את המושכות, ואם העיפו אותו בשלב הזה של העונה, בלי הלחצים של ינקופולוס, אלא אם כן הוא לוחץ מאחורי הקלעים, אנחנו לא יודעים, אם העיפו אותו כבר מודע, אז כנראה שגם לא באמת הימין הוא מלכתחילה. וכשאתה הולך למהלך כזה, מפטר את המאמן באמצע עונה, כשאין לך איזו אלטרנטיבה יקרה או בחירה להביא במקומו, אז אתה כן צריך ללכת גם על הפן הרגשי וההיסטורי ולגייס אליך את האוהדים, ואתה יודע, אתה מכיר את כל הדברים האלה. אז קאטה שהיה האיש הנכון במקום הנכון, בהתחלה, ביום יומיים הראשונים, דיברו עליו כמי שרוצים להביא אותו בעונה הבאה, כי אני חושב שהם אפילו בעצמם לא האמינו שאפשר להוציא אותו מהפועל ירושלים, אבל אחרי שקיבלו תשובה שלילית מדימיטריס פריפטיס, מאמן יווני מוערך שעובד בקזן, הבינו שצריך ללכת על מהלך, לפחות לנסות ללכת על מהלך כזה, והלכו וזה הצליח, ובסוף הצליחו להנחית אותו.
זהו, אז אנחנו שוב, אנחנו מקליטים את זה לפני שזה רשמית קרה, ובוא נגיד שמדובר בקבוצה היוונית וקבוצה ישראלית, אז איך תדע, דברים עוד יכולים להתפוצץ, אבל מה זה אומר גם באמת על, בוא יודע, בוא רגע כן ניקח פה את הפועל ירושלים, מה זה אומר על הפועל ירושלים, שכאילו לוקחים למאמן ככה, אני מניח שיש את גישת הלא נפריע לאף אחד להתקדם, אבל אנחנו הרי, ירושלים הייתה במין, עצם המינוי של קאטה שהיה מין איזה חזרה קצת אחורה, נכון הרללה, כאילו שוב מאמן ישראלי, לא אחורה אגב ברמה, אלא אחורה בגישה, ועכשיו קראתי שזה, שכן רוצים לחזור לזר, עד כמה זה עכשיו מזעזע לחלוטין את ירושלים?
אני, התשובה שלי פה קצת אמביוולנטית. קודם כל, כשפרנקי אלברטיס התקשר, אני מניח שזה היה לגיא הראל, וביקש רשות לדבר עם קטש ולשחרר את קטש מירושלים, אתה יודע, בשיחות הגישושים עליי, הוא בגדול קיבל תשובה שלילית, ירושלים אמרה לא. וזה לא מקרי, זה לא שירושלים פה תפסה תחת או משהו. אתה יודע מה, אני אקח אותך כמה שנים אחורה, אני זוכר בימים שעוד היורוליג הייתה בשיטת שלבי בתים אחד אחרי השני, תמיד לקראת הטופ 16 התחילו להיות כל מיני דיווחים ושמועות על זה שמכבי תל אביב רוצה להתחזק, ואנחנו, כתבי הכדורסל, תמיד הלכנו קודם כל לראות את הקבוצות שמודחות מהטופ 16, שלא עולות לטופ 16, ולראות, יש אחת עם קשיים כלכליים, אחת ככה, אחת אחרת, בטח משם מכבי תצליח להביא, תמיד השמות הכי חזקים היו משם, לפעמים זה היה נכון, לפעמים זה היה ממש לא נכון, כי הייתה איזו גישה שאמרה, אוקיי, הם עפו מהיורוליג, הם סיימו את אירופה, יש קבוצות כאלה שאומרות, אוקיי, בשלב הזה, ננסה למקסם רווחים, נדלל קצת את הסגל, ונמשיך בליגה שלנו. הפועל ירושלים היא לא כזאת, הפועל ירושלים, גם אם היא תודח השבוע מאירופה, היא לא קבוצה שאומרת, אוקיי, יאללה, בוא נשחרר עכשיו שלושה זרים, נלך עם סגל שלושת רבעי מלא, ומה שיהיה, יהיה. הפועל ירושלים היא קבוצה שנאבקת על הגביע, שחולמת על אליפות, שהיא הולכת ראש בראש עם מכבי תל אביב, וגם אם אין אירופה, ואירופה נגמרת מוקדם, היא ממשיכה בכל הכוח. להפך, יותר מזה, הפועל ירושלים בשנים האחרונות, תשים לב כל שנה בסביבות ינואר, פברואר, שאירופה כבר ככה ממש בסוף, שלא לומר כבר נגמרה, תמיד מביאה איזה שחקן לפלי אוף, איזה זר שישדרג אותה ושישפר את הסיכויים שלה לזכות באליפות. אז היא שונה בקטע הזה, אבל היא כן קיבלה פה שיעור על שרשרת המזון. אני חושב שגם ירושלים עצמה הופתעה, מרמת הרצון של קטש ללכת לפנתינייקוס. לא אהבו את זה, אבל גם הבינו שאין טעם. אתה אומר בנפרי לבן אדם להתקדם, זה נכון, גם אין טעם להשאיר מאמן שלא רוצה להיות בקבוצה, לא בגלל שהוא לא אוהב אותו, או בגלל שהיא לא טובה, לא, אלא בגלל שזאת, הוא ראה בזה הזדמנות חייו, הוא הבין שאם הוא לא לוקח את ההצעה הזאת, אז יש סיכוי גדול שהוא יקבל את פנתינייקוס בקיץ, שזה התרחיש האידיאלי מבחינתו, אבל אולי כמו שהיה בשבוע שעבר, פנתינייקוס הלכה קודם כל לפריפטיס, וכשהיא קיבלה ממנו תשובה שלילית, היא עברה לקטש, היא יכולה לעשות את אותו דבר גם בקיץ, ולקבל תשובה חיובית לפריפטיס, ואז קטש יכול לחכות לנצח להזדמנות שלו ביורוליג. לגבי העניין של מאמן זר, כן, הפועל ירושלים קיבלה החלטה, ללכת על מאמן זר, מתחילים לרוץ כל מיני שמות ודיווחים, דיברו על לוקה בנקי, אבל הוא בכלל הולך לג'י ליג, על הדומאית ישראליתאי, ג'יקי, כל מיני שמות שהם מאמנים טובים, טובים לא פחות מהמאמנים שאנחנו מכירים כאן אצלנו בארץ. אתה יודע מה, הם יותר, נגיד ככה, מאזור החיוב של ספרופולוס, מאשר של דדס וקסטריטיס, לפחות מבחינת הרזומה.
וואלה. שמע, אני חוזר רגע לקטש, זה באמת בלתי לתפס כל פעם להיזכר וחדש, שבגיל 25 החלו, הייתה את הפציעה, ובגיל 27 לדעתי, או 26-27 הפרישה, כי בעצם קטש בן 46, כן? שזה אולי נשמע לכם הרבה, אבל זה לא. אנחנו כבר קרובים לזה, הרלה. והוא 17 שנה, 17 שנה.
לא נראה לנו הרבה כי אנחנו באיזה הכחשה, או שאנחנו פשוט זקנים.
כן. עכשיו, אתה יודע, הוא 17-18 שנה מאמן כבר. עכשיו, פתאום קלטתי שמכבי תל אביב, בוא נגיד הסטוץ הזה, כי זה היה קצר, זה היה לפני 12 שנה.
כן, 13.
הוא 12 שנה לא אימן, כאילו, 12 שנה עברו מאז שהוא אימן את מכבי תל אביב. עכשיו, עם כל הכבוד באמת להפועל ירושלים, והוא כן הצליח בעוד מקומות, זה באמת נראה מוזר שיש בכלל התלבטות. עכשיו, ההתלבטות היא מן הסתם בשאלה גם מה שתלפז שאל אותך על האימור, אבל כן אני רוצה להכניס אותך לאימור. איך הדבר הזה יכול לשנות את מסלול הקריירה של קטש? בוא ניקח אגב את שני התרחישים. אחד, מצליח, סבבה, עולה לאיזה לבל קדימה, ואז אני מניח שלא צריך יותר מדי להרחיב, אבל יש תרחיש הרלה של נגיד זה לא מצליח, ואז אולי גם ירושלים קצת פתאום סגורה, כמו שעכשיו מרגיש שמכבי סגורה בפניו, ומשתנה היה אופק לרעה.
נכון, תשמע, כשלי הייתה את השיחה איתו, אני הרגשתי שאולי כאילו בגלל שהוא יודע, הוא רצה לשמוע ממני קצת על יוון ועל פאו, והוא יודע שאני מכיר את זה קצת יותר מקרוב ומבפנים, אולי הוא רצה לקבל ממני את התשובות של למה כל כך כדאי לו ללכת, אני לא נתתי את התשובות האלה, כי זה באמת לכאן או לכאן, ואתה יודע, הבן אדם מבקש להתייעץ, אני נתתי את המידע שלי בלי לנקוט עמדה. בצד החיובי, בוא נגיד ככה, להישאר בירושלים ולעבור לפנתינייקוס, מישהו, אני לא זוכר מי, אמר את זה אחרי שהכל יצא, שבעצם מה הייתה ההתלבטות, זה ברור, יש לו, היה לו או חוזה לחצי שנה בירושלים, או עכשיו יש לו חוזה לשנה וחצי בפנתינייקוס, כי הייתה איזושהי תחושה עוד לפני שכל הסיפור הזה קרה, שעוד הדקעת שהפועל ירושלים מתקרבים לאיזושהי נקודת מיצוי, ושבשנה הבאה יש מצב גדול שהקשר הזה לא יימשך. אני בטוח שגם זה ישב לו ככה בראש, the back of his mind, ויצר משוואה שונה, בוא נגיד ככה. אם הוא יצליח, לאן זה יכול להוביל אותו? תשמע, קטש, אחרי כל השנים האלה ואחרי כל מה שהוא עבר, כן בשל לפחות לנסות את עצמו ברמות הגבוהות, ברמת היורוליג. זה לא הופך אותו עכשיו לז'ליקו ברדוביץ' ולא למאמן מושלם, וזה לא הופך אותו למאמן שהוא מועמד טבעי לקבוצת יורוליג, ובאמת בשנים האחרונות גם כשהשם שלו עלה כמועמד למקומות כאלה ואחרים, זה לא היה של קבוצות טופ לבל. הוא כן מנצל כאן במרכאות את ההיסטוריה שלו ואת השם שלו ואת מה שהוא עשה בעבר, כדי להגיע לקבוצה שהיא נחשבת, לפחות כמועדון, בוודאי, נחשבת לאחת הבחירות, מקצועית וכלכלית, היא לא נמצאת שם כרגע, אבל זה, אין מה לעשות, רק בסיטואציה הזאת הוא יכול להגיע כרגע לקבוצת יורוליג, והוא לקח את הסיטואציה הזאת, לקח את ההזדמנות הזאת, וינסה לנצל אותה. אם הוא יתרסק, תשמע, בהפועל ירושלים לא אהבו את המהלך, ואני מניח שעודד קטש לא יהיה המאמן הבא של הפועל ירושלים, גם אם יתחליף מאמן בשנה הבאה, אני מניח שלא הוא יהיה האיש שיגיע, אבל איך אומרים, לישראל תמיד אפשר לחזור, לא? אז אם זה לא ירושלים, אז תמיד יש נס ציונה וראשון וקבוצות כאלה, אולי מכבי תל אביב ברמה מסוימת, אבל למרות שאם הוא ייקשל בפנתינייקוס, קשה לי להאמין שמכבי תלך על זה, הוא היה יכול למצוא את עצמו בדיוק באותה סיטואציה, בעוד חצי שנה אם הוא היה נשאר בפועל ירושלים, שהחוזה היה נגמר, והם לא היו לוקחים אליפות ולא ליגת האלופות, והיו מחליטים להיפרד, זה היה בדיוק אותו דבר, אז הוא כן לקח את האימור, אבל הוא לקח אימור מחושב עם איזה אפגרייד, שאתה יודע, שיכול להוביל אותו קדימה, מה שקצת חבל, כן, בכל הסיפור הזה, זה עניין נבחרת ישראל, כי הוא באמת התחיל כאן איזשהו מהלך, גם תהליך ההצהרה ידוע לשמצה, וגם הבטחת המקום באליפות אירופה, איזושהי אליפות שיש לנו תחושה שאנחנו יכולים לעשות בה משהו מיוחד בגלל הדור החדש שצמח לנו כאן, וכמו שזה נראה כרגע, היום הייתה אמורה להיות לו פגישה עם איגוד הכדורסל, הפגישה בוטלה, לא יודע למה עדיין, ומתי היא תתקיים, אבל לפי הזמירות שאני שומע מהאיגוד, סיכוי סביר שהוא כבר לא, שעד אליפות אירופה בעוד שנה וחצי הוא כבר לא יהיה בתפקיד, וזה ככה איזושהי החמצה, אבל אתה יודע, אי אפשר לרקוד על כל החתונות.
לא, זה גם מדהים, אתה יודע, שמאמן הפועל ירושלים, נגד הקבוצה השנייה בישראל לפחות, ונבחרת ישראל מוותר על שני התפקידים. עכשיו, אתה יודע, בוא רגע, אתה אמרת שהוא יתקשר להתייעץ, אז בוא רגע, אני בטוח שהרבה מאוד יוונים יתקשרו איתך כדי לשאול. מה סיפרת להם, נגיד שביקשו לך להגדיר את קטש המאמן, מי שלא עקב ומי שלא ראה, אתה יודע, ה-DNA, ההגדרה שלו, תרגילי התקפה לעומת אולי הגנה ודברים כאלה, מה אתה סיפרת להם? מה היוונים שמעו מהרה לווייסברג על עודד קטש?
משחק את המשחק הזה. זה טעות חיה, לא סתם. זה בעיקר מאמן התקפה, שלא ראינו ממנו איזה משהו סופר מיוחד בהגנה לאורך השנים, מאמן שמסתמך על הפיק אנד רול, בצורה, אני חושב, הרבה יותר מסיבית ואינטנסיבית, אני חושב כל מאמן אחר שראיתי, אבל שגם לקח את השימוש בפיק אנד רול לרמות אפילו של אומנות. אם יש לו את השחקנים הנכונים ואת הדרך הנכונה שהוא מטמיע את השיטה שלו, זה יכול להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, ובאמת בשנה, שנתיים האחרונות, התחילו להעביר גם בכל מיני השתלמויות של מאמנים באירופה, התחילו להעביר שיעורים שלמים והרצאות שלמות על הדרך שבה קטש משתמש בפיק אנד רול. אני אספר לך סוד שאודי הירש, חברנו היקר, עלה על הדבר הזה ומצא את זה בכל מיני השתלמויות, ורצה להכין כתבה טור בנושא לוואלה, וכל פעם שהוא רצה לעשות את זה, אז סגרנו, אוקיי, אם ירושלים עולה לחצי גמר ליגת האלופות, אז אנחנו נעשה את זה. ואז הייתה הקורונה. ואז אמרנו, טוב, בפיינל פור הישראלי, לפני חצי הגמר נגד ראשון, זה לא מספיק סקסי, אז בואו נחכה לקראת המפגש לאמון מכבי בגמר, ואז הם הפסידו לראשון בחצי הגמר, ואז היה גם בסוף ספטמבר את הפיינל אייט של ליגת האלופות, אמרנו, טוב, לקראת, אתה יודע, אמרתי לו, אתה יודע מה, עזוב נחכה לגמר, הם הרי יעופו לפני, בגללנו, נעשה את זה לקראת חצי הגמר, אז הם עפו כבר ברבע הגמר. אז אותו הזה מעולם לא, לא פורסם ולא נכתב עדיין, אבל כן יש שם משהו מאחורי הדבר הזה. אנחנו מכירים את הקלישאות על מאמן של שחקנים, קאטה שהוא באמת אחד ששחקנים, אלה שהוא מאמין בהם, הולכים איתו והולכים אחריו וגם שמחים ללכת איתו לכמה מקומות מקביל בגלל שהוא מכיר נפש שחקה, לא יודע, זה כבר עניין של אישיות נראה לי יותר כבר מההיסטוריה שלו מלפני 15-20 שנה כשחקן, אז לא, לא נראה שם פרצופים סגולים מחליפים צבעים על הספסל בוואק כמו שהיו בימים הטובים.
כן, אתה יודע, הוא גם מגיע לשם בתקופה שלא יהיה אולי לחץ של אחד האולמות הכי מדהימים, ואני בטוח שגם מלחיצים לרעה כשלא הולך, אז יהיה לו קצת זמן לעבוד בלי זה.
כן, למרות ששוב, אני לא יודע כמה העבודה בחצי שנה הקרובה, טוואק יהיה ריק, תקדם ותשפיע על העונה הבאה, כי קשה לראות מה יישאר מהסגל הנוכחי של פנתינייקוס לעונה הבאה, לא טוב או לרע, כי אם פנתינייקוס באמת התאושש, וגם הקהל, אגב, כשהקהל יחזור גם התקציב יעלה, כי לפנתינייקוס יש קהל כל כך גדול, שהוא מכניס הרבה מאוד כסף למועדון, אז באופן טבעי, גם אם ינקופולוס לא חוזר או לא מוכר, אז כבר המצב יהיה יותר טוב. אז אם מצבה של פאו ישתפר, אני מניח שהיא מן הסתם תרצה לשדרג את עצמה, כי היא פשוט לא טובה כרגע. אז אני לא יודע כמה אפשר יהיה ללמוד ממה שקורה העונה, לגבי העונה הבאה, גם בסגל השחקנים. יש כן כמה שחקנים שאמורים להיות הבסיס, מעבר לפפפטו ומיטוגלו שציינו כבר, פנתינייקוס החתים השחקן בשם מנדוקס, פורוורד יווני צעיר, שאמור להיות הדבר הגדול הבא, ומעניין מאוד יהיה לראות איך הוא משתלב בתל קטש, כי הוא אמור בשלח ראשון, הוא באמת נחשב כאילו לאיזה פרוספקט מטורף, בשלב הראשון אמור לשחק רק בליגה, אחר כך ישתלב גם ביורוליג. יש איזו תחושה, ולגמרי על סמך תחושה, שלאור העובדה שפנתינייקוס אין לה על מה להילחם השנה ביורוליג, יכול להיות שקאטש יזרוק אותו למים העמוקים גם בזירה הזאת, וראינו אותו כאחד שלא מפחד לתת לשחקנים צעירים את ההזדמנות הזאת.
כן, שמע, שמסתכלים רוחבית גם, אתה יודע, אז כמובן מה שדייוויד בלאט עשה, וגם פיני אימן במקומות בחול, והיה לו אולימפיאקו, זה דברים כאלה, זה, שמע, זה בטופ של המינויים, זה אחד הגדולים.
כן, כן, כן.
עזוב את איך שהיא נמצאת עכשיו.
לגמרי, לגמרי. וגם, אתה יודע, טוב, אני הולך ליהנות מזה, כי עכשיו אותו נתחיל לסקר את פנתינייקוס באופן זה עוד צמוד, כאילו הייתה קבוצה ישראלית, אז לי זה בכלל יהיה סבבה, נראה לי.
כן, הוא גם מעניין, לא יעזור, זה יהיה מעניין שהוא יהיה שם, לטוב, לרע, כשזה יצליח זה יעניין, כשזה זה, שאלה אחרונה הרלה, מה שלא הסכמת להגיד לקאטש ואתה תגיד לנו, מה אתה חזית?
וואו, קשה, אני, יש לי קצת אופטימיות, אופטימיות זהירה, קוראים לזה בקלישאות, במילון הקלישאות, כי ההתרסקות של פנתינייקוס השנה כל כך מפוארת, ששינוי חייב לבוא. יכול להיות שזה קשור גם לקורונה, אתה יודע, אנחנו מרגישים את זה על בשרנו, למרות שאנחנו לא אוהדים אף קבוצה, אבל אנחנו מאלה שעוד הולכים למשחקים, והתחושה בעולמות הריקים האלה היא כל כך מבאסת, שכשהקהל כבר יתחיל לחזור, זה תהיה התפרצות כזאת של תשוקה ושל רעב, שגם הקבוצות יגיבו בעצם. ואני חושב שביוון זה גם ידבר, יוון זה הולכת כמה צעדים אחרינו, דיברתי השבוע עם חבר, סיפרתי לו שהצלחתי להתחסן, אז הוא היה בשוק, הוא אמר שאצלם האוכלוסייה הכללית מדברים על זה שיתחילו לחסן רק ביוני, וכמובן שזה משפיע על הכל, זה משפיע על הכלכלה, וזה משפיע גם על הספורט, על הספונסרים, וגם על חזרת הקהל, אבל זה הולך איכשהו להתכנס איפשהו לקראת עונה הבאה, ולפנתינייקוס לא תהיה ברירה, אלא לשדרג את עצמה, כי גם יש עוד משתנה ככה חבוי שמתקרר, וזה חזרתה של אולימפיאקוס לליגה הראשונה. זה כל מיני עניינים פוליטיים שם, של מי יושב ראש איגוד הכדורסל, כל מיני דברים כאלה, לא נכנס אליהם, אבל אם אולימפיאקוס גם באמת תחזור, פנתינייקוס לא תרשה לעצמה להיות חלשה כמו שהיא השנה, ועם כלים נכונים ומתאימים, אני מאמין שקאטה יכול לעשות שם משהו.
שמע הרלה, מדהים, מדהים, ממש סיפור מעניין, שמח זה קרה גם, מצטער בשביל אוהדי הפועל ירושלים שמאזינים אגב, אבל זה כן ייתן עוד קצת צבע גם ליורוליג אצלנו וגם לקטש, ואתה יודע, שינוי זה מגניב, כן? ונאחל לכם אוהדי הפועל ירושלים, שעוד שנה וחצי אחרי שהוא יזכה בנגיד, לא יודע, שתי אליפויות, ויעשה איזה רבע גמר יורוליג וכל זה, אז יש שם טירוף.
יש לך ספק בכלל? כמו שאמרת, אצל קאטה שקו בווליום מאוד גבוה, אגב גם בעודי הפועל ירושלים, לא כולם מצטערים, יש כאלה שדווקא מאוד מאוד שמחים על המערך הזה, כי קאטה שהוא כזה שאי אפשר להישאר אדיש אליו, אז או שאתה מת עליו או שאתה סולד ממנו, ויש כאלה שאומרים אוקיי מצוין, פנטינאיקוס עושה לנו טובה, איך אמרת, יהיה מעניין, זה בטוח.
וואו, זה נגיד, זה לא כזה מעניין, אני חושב. זה לא יביא רייטינג, הדבר הזה. בשתי מדינות שונות. תסגרו את המדינות, תסגרו את הרייטינג. הרלה, תודה רבה. אנחנו נמשיך, תיתן את התחזית האמיתית שלך בקבוצת הוואטסאפ, סבתא בשלה את, והכל יהיה בסדר. תמסור דש לתוכמן, ואנחנו נדבר בקרוב, אני מאמין. אז תודה, תודה לך, הרלה, ותודה לטלפז, ותודה לאיתי. ותודה לחבר'ה החדשים, חברים החדשים שלנו, בירה שפירה, שהם אגב הועדי הפועל ירושלים, אז אולי הם עכשיו כועסים עליי שהמהלך הזה הגניב אותי. אז מתנצל חבר'ה, מתנצל. אבל אתם יכולים להזמין, ובכיף, מבירה שפירה, באתר שלהם, כמו שאמרנו, והוא גם מצורף בכיתוב, ולא לשכוח להזין קוד קופון הפודיום, קוד קופון הפודיום, מקבלים 15% הנחה. יאללה חברים, תעשו טוב! תחתית, ניו, תל אביב, סיטי, אין, TLBC, כאן.